אז אנחנו ממשיכים ספר יחזקאל מהנביאים האחרונים כמובן. עברנו חטיבה ועברנו קצת מבט. מה היה לנו עד עכשיו? הנביא היה בעולמו, מין בועה נבואית כזאת, ו בבועה הנבואית הזאת הוא בעצם היה מצווה להיעלם, לא לדבר איתם מטוב ועד רע, וכך אכן היה. עד מתי הוא מצווה על ההיעלמות? השם אומר לו מראש, עד שיבוא הפליט. זה עוד לא קורה, זה יקרה בהמשך. פרק אפדלת קצת ואז בסוף פרק למד ג', אבל דיברנו על זה כבר שיש תקופות שונות בהיעלמות של יחזקאל. פה יש בקיעת החומה בצורה של ההיעלמות, ובפועל מפה, מפרק י"ב, מתחילה האינטראקציה עם בלי הגולה. בעצם אפשר להגיד, לא אפשר להגיד, בעצם זה הפסוק האחרון של פרק י"א מתחיל. אולי ראוי שם להתחיל פרק י"ב, לא משנה. אבל הוא אומר לבני הגולה את כל אשר השם אמר לו עד אז. לא משנה בדיוק מה זה כולל, נגיד לפי הרד"ק זה כולל את כל הנבואות מההתחלה. בפרק שלנו, בעצם כל הפרק שלנו הוא מלא באינטראקציה עם בני הגלו, עם אלה שסובבים אותו. אבל מאוד אפשר לראות איך ההיעלמות נמשכת. זה לא טוב, זהו, מעכשיו הנביא מדבר איתם. אלא ממש אפשר לראות בפסוקים עצמם, זה בעצם רצף של הוראות שעה. זה מאוד בולט בזה שהשם אומר לו, אומר ליחזקאל, כה אמר השם, הרי אמרו אליך הר הזה, הרי אמרו אליך בני העם הזה, מה אתה עושה? ממתי הנביא צריך השם לתת לו נבואה מפורשת בדיוק? עכשיו הוא עשה משל. זאת אומרת, מה אתה עושה? רגע, עצרו שנייה. לא ענה. כאילו, הפשט פה זה בעצם האינטראקציה, זה כאילו, הוא עשה משהו, מה אתה עושה? שקט, אנחנו לא יודעים הייתה את הנבואה הבאה שאמר לו. הם אמרו לך כה העם עושה, הם אמרו אליך, מה אתה עושה? תענה להם. אבל השאלה מתי הם שאלו אותו?
תוך כדי
מן הסתם, נכון? אתה צודק? אפילו שמתי להם, נכון? הפער פה בעצם כתוב פסוקים, מסכים? אז הוא בעצם אמרו לו מה אתה עושה, והוא כאילו אם נגיד לפי הפשט לא הגיב, כמו בעצם הוא בבועה שלו עדיין, אבל יש פה הוראות שעה. ואותו דבר אחר כך, הם שואלים אותו, ירחו הימים ועבד כל חזון, טוענים כלפיו, ומתי שהוא השם אומר לו, בוא אני אגיד לך, כלומר זה ממש רצף של הם דוברים איתו, שתיקה, השם אומר, זה הוראות שעה, אנחנו רואים שנביא פה בהיעלמות, אבל זה שלב אחר של היעלמות. וזה מה שקצת, קודם כל רוצה לבחון, מהי המהות של השלב הזה של ההיעלמות, קודם כל השאלה הבסיסית למה, מה השתנה שבעצם הוא עכשיו מדבר איתם שלא היה עד עכשיו? תשובה הכי פשוטה, כי השם הוא מצווה עליו. לך ותעשה להם משל מסוים. אבל פה אני רוצה להבין מהותית, מה, למה דווקא בנקודה הזאת השם מצווה עליו, ובית מה מהותית יש במשל הזה שנוגע למעמד של ההתקרבות לבני הגולה. כלומר, האם בעצם זה משל כלשהו, השם עכשיו אומר שוב, כרגיל עוד איזה נוסיף לאוסף הנבואות שיהיה גולה ועוד עזרה ועוד עזרה, או שיש פה משהו שקשור למעבר בין עולמות, מעבר בין עולמו של הנביא פתאום להישיר מבט בכלל לאלה שסביבו. עד עכשיו גם כשהוא היה איתם הוא שתק ואז השם הוציא אותו חזרה לבקעה, הוא בעצם לא היה איתם בשום מקום. אז גנים ישבו לו, הוא בכלל היה בירושלים. אחר כך,
אז
זה מה שאני רוצה לשאול. מה השתנה במשל הזה? בתוכן של הנבואה, מה בתוכן של הנבואה קשור לזה שה רגע, המשלים הקודמים, הוא פשוט עשה אותם. לא כתוב, ראו, לא ראו, ידעו, לא ידעו. לא הייתה אינטראקציה, שום אינטראקציה עם בני הגלות. האינטראקציה הראשונה היא בעצם פסוק האחרון של פרק י"א, ואז פרק י"ב מתחילה האינטראקציה, שהוא בכלל מדבר איתו.
כשהוא שוכב על הצד, הוא מדבר את
ההתקנים, לא את ה אחר כך.
יש שם מילה אחת
בעיניהם. כן, על עיניהם שם זה קשה, בסדר, בטח. בכל אופן, אינטראקציה, דיבור ביניהם לא היה. הייתה סמיכות, הוא היה, הלך, ראו אותו אולי, אבל כן. אז בעצם בזה נעסוק קצת במעבר בין עולמות, וזה כבר כמו שאמרתי, זה מביא אותנו קצת לשאלה מה המשל, מה מיוחד במשל הזה, של של עושה עושה כלי גולה ואומר אני מבטחם חוץ מזה שעוד פעם כתוב פה שיהיה חורבן, בסדר, אנחנו כבר יודעים שיהיה חורבן, שיהיה גלות, ומה מה, מה, מה התחדש פה. אז קודם כל, צריך לשים לב אני אגיד את זה באופן ציורי, המבט של הנביא, אני אומר מה שאמרתי, אבל קצת עם דגש אחר שכבר יקדם אותנו, המבט של הנביא כבר הופנה ממקום אחד למקום אחר. עד עכשיו הנביא עמד בבבל והסתכל לירושלים. וגם במידה שנגיד היה לעיניהם ושהם היו, הוא בעצם, אז כן אם היו אותו, והוא היה בירושלים. למי הוא דיבר? מי היה מושא הנבואה? כה אמר השם, אל אדמת ישראל, אל ערי ישראל. הוא יושב ועושה מעשה נבואה, שבעצם אומרים ירושלים פה לידו, והוא אומר מה יהיה בירושלים. בעצם היה מוקד אחד, זה כאילו נביא גולה שמדבר על העיר שלו. בעצם הוא לא נתן לזה לקרות, ובפועל לא היה לזה שום פונקציה, כמו שאמרתי, לא הייתה שום אינטראקציה עם בני עמו. רק עכשיו אמרתי עוד דגש, הנושא של הנבואה זה ירושלים. פה, במובן הזה, יש פשוט שינוי מגמה. שינוי מגמה ב-180 מעלות, והיא, לא רק שהוא מתחיל לבוא בני הגולה, אלא שיש מבט חדש על ירושלים מתוך האינטראקציה שלו עם בני הגולה, אתם מבינים? היה יכול להיות מצב שהוא מדבר על אותו נושא, רק שקודם הוא בעצם לא אמר אותו לאף אחד, ועכשיו הוא מתחיל לגלות את הסוד הזה, את הנבואות על ירושלים, ומדבר איתם, מדבר עליהם עם בני הגולה. זה לא זה. על ירושלים המבט אחר לגמרי. כלומר, מעכשיו המוקד על מה מסתכל הנביא, על מי הוא מדבר, אל מי הוא מדבר, זה בני הגולה. מילה גם מה יקרה בירושלים משתנה לאור זה, ואני עכשיו אסביר.
זה קורה אצלנו או שזה קורה?
אצלנו. אצלנו. תראה, סוף י' א' בפסוק הזה שהוא סיפר להם כל מה שהיה, זה דווקא עוד לא קורה.
לא, אני
קורא לפני זה. כן, כן, כן. אני מבין מה שאתה אומר. אני חושב גם שזה בעצם נקודת המעבר, נגיע לזה, מסכים מאוד. שבעצם, טוב, קיצור, אני מסכים מאוד שצריך, שהתפר בעצם בין המבטים הוא שם. אתם יודעים מה? בואו נתחיל מזה. מה? לא, אני אומר, לא, הוא לא מסתכל על ירושלים. הוא מסתכל על אנשי הגאולה, ומילה גם הבת על ירושלים משתנה לאור זה. ואני עוד לא הסברתי, אבל רק אמרתי את העיקרון. בסדר? אבל אני אומר, זה כמו... טוב, לא כל כך... אומר, הרבה עם הנושא הנידון מאוד מאוד נשקף אחרת דרך מאיזה עולם אתה בכלל מסתכל עליו. דרך מבט של ירושלים ומבט של הגאולה. אז שנייה, אני רק חושב איפה להתחיל משהו... טוב, זה יותר טוב ככה, דווקא הסדר שדניאל אמר זה יצא לנו יותר טוב. אז אני שנייה, לפני שאני אסביר את השינוי המהותי מאוד במבט, אז אני רגע אחזור לשאלה שהזכרתי קודם, למה בעצם עכשיו? כלומר, מה השתנה שעכשיו אומר לא דבר איתם? אני חושב שהתשובה הפשוטה היא, אני מסכים דניאל, שהתשובה הפשוטה היא, הוא היה בירושלים, ושם לראשונה נאמר ש... הנושא זה הגלות, עד עכשיו ראינו, המרכבה היא בבבל וזה, בפועל, הבנו את זה בין החשבונות והמסעות. אבל מה שבעצם היה בירושלים, זה שהשם התמודד, ענה לטענה של אנשי ירושלים, שהיא הסיר ואנחנו הבשר, אנחנו פה לנצח. ואמר השם, לא, 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 אתם כנחרבים, ובני הגולה הם התקווה והם האחרית. המבט הזה שמתחדש דווקא בירושלים, מזווית המבט שבה היינו ב-11 פקים הראשונים. דווקא בירושלים מתחדש מבט ממש ממש חשוב והופך עולם על הגולה. אני חושב שאם אני צריך לתמצת במילה אחת, שהנביא אומר איפה המבט הזה התחדש, אחיך אחיך אנשי גאולתך. זה לא נתפס הדבר הזה. קודם כל, צריך לשים לב, יש רק פעם אחת בכל ספר יחזקאל שמופיע השורש גאל. וזה פה. בסדר, לא תגיד כל פרק למדבב, למדזיין, הפרקים הגדולים וזה, לעתיד לבוא וזה. המילה גאולה, השורש הזה נזכר פעם אחת בספר יחזקאל, אחיך אחיך אנשי גאולתך. מה שלא נזכר בכל פרקי הגאולה. עכשיו, לקרוא לאנשי גלותך, אנשי גאולתך, זה קשה להפריז במה כתוב פה. מה זה אנשי גאולתך? אני רואה אותם ומה הם? על נערות בבל שם ישבנו כאן גם בחינו, זה מה שאנחנו דמיינים. והשם אומר לו, תראה מה זה, בני הגלות שם בירושלים, שעוד מעט נחרבים ומתים, קוראים לאנשי הגאולה שלך, וטוענים כלפיהם, ובדיוק הפוך. גם הנושא של, ויהי להם למקדש מעט שמתחדש בו, הוא בלתי נתפס. שוב, אנחנו רגילים לשיגר דלישנה הזה, אבל מה זה אומר? יש להם מקדש מעט. מה זה אומר? כל מה שראינו בתחילת הספר על, על גלות יהויכין שבונים את בית כנסת עם אבני ירושלים ובבל, זה לא נתפס הדבר הזה. פשוט כמה שלא דבר על זה, פשוט לא נתפס לאלה שבאותם שנים, זה ברור, השכינה פה, לא, לא, לא. אנשי גאולתך, הם הגאולה. שם השכינה. זה הופך מבט במובן כזה שמעכשיו השם אומר, אוקיי, אחרי שזה התגלה, זה בעצם, לא יודע איך להגיד, זה בעצם מה שפותח את הפתח מאפשר בכלל להסתכל על בני הגולה. כי עד אז מעמד הדברים הוא כזה, בני הגולה הם, כמו שטוענים אנשי ירושלים, אין אותם, מה זאת אומרת? בני, השכינה בירושלים, בסדר, אז אנחנו יודעים שבשמיים כבר יחזקאל רואה את זה שהשכינה עברה. אבל פה כשהוא רואה את זה ומספר את זה לבני הגולה, שהשם אמר להם, אתם בני הגאולה, זה קצת גיטו וידו באים כאחד במובן הזה שזה בכלל לא רק תוכן שהוא אומר להם, תדעו שהשם אמר שאתם התקווה ואתם האור ואתם האחרית, אלא זה גם מה שמאפשר לו בכלל לדבר איתם. וזה השם בעצם קצת מפנה אותו מעמדית שהם נושא בני הגולה. ואז הם הופכים לנושא מיוד בית ועל. או, יפה. עכשיו. ואז הם נושא. וכשהם נושא, ופה עכשיו אתה מנחית אותנו לפרק י' ב'. הם נושא, אפשר עכשיו להתחיל לדבר איתם. בוא, תסתכל עליהם בעיניים. לא רק כשאתה בגזרתם, אתה בעצם תרבה ירושלים ותהיה פיזית כביכול בירושלים, עם המסע הזה, אלא בוא נדבר עם בני הגולה. ומה הוא אומר להם? אז קודם כל באמת מאוד ניכר שמתחיל פה מחדש בית המרי, וזה כאילו התחלה מחדש של ההתחלה, כמו שמנבואת הפתיחה של חזקאל, אז הנושא המרכזי בית המרי, בית המרי, ככה גם פה. זה מה שאפשר לראות, החזרה הזה, זה מין מחזיר אותנו להתחלה מחדש הזאת. יש פה גם החמרה, כי עד אז היה בית המרי בעתיד, ועכשיו זה כבר בעבר, זה כבר הוכח. נכון? אז הוא אמר לו, אין בית המרי, הם לא צפויים לשמוע עליך. אבל פה ההתחלה בפרק י' ב' היא... בן אדם, בתוך בית המרי אתה יושב, אשר עיניים להם לראות ולא ראו, אוזניים להם לשמוע ולא שמעו, ולא שמעו. זה הבדל עצוב מה שהיה כתוב שם. שם זה היה כתוב, זה תכונתם עקרונית, ולכן אולי אם ישמעו, אם יחדלו וזה, פה, לא, כבר הוכח. סומן X, הם לא שמעו. אז מה יש לדבר איתם בכלל? זה רק חמור יותר ממה שהיה אז. פה מגיע נקודת המפנה. מגיע משל, בטוח כולכם דיברתם על זה, שהחידוש העצום בו זה מה שהוא אומר, אולי יראו. כלומר, אחרי שכבר חתמנו לא רק שהם עקרונית בית מרי, ושם זה היה עם ישמעו נחדל, אמרנו שכן יש שם הפרשים זהו, אולי, יש ספק, יש עוד תקווה, יש אחרית, פה זה התחיל מזה שזהו, לא ראו, לא שמעו, לא כלום. הפרשים גם אומרים, הם עצמם גלו, וזה לא עזר כלום. אבל הוא אומר, בוא אני אעשה לך משל, שזה יכול להפוך תכונתם. אולי יראו כי בית מרי אמה. ופה עכשיו אנחנו צריכים, לזה הנקודה הזאת אנחנו מגיעים, מה יש במשל הזה, במעשה נבואה הזה, שיכול לשנות את המצב? אמרנו, יש עצם האינטראקציה איתם בסדר. הבנו שהם הפכו להיות הנושא מאז שהתברר אנשי גאולתך. אבל כשפנינו אליהם, מה שראינו זה בית מרי, שעד רבה, הוכח נקבע נחתם שהם בית מרי. ומה עכשיו? פה אנחנו בנקודה הזאת. מה אתה שואל? לא, 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 לא אמרתי שלכן הוא בוחר. אמרתי, שאלתי על העיתו האלוקי, מה קרה שהשם עכשיו רק אומר לו לדבר איתם בהוראת שעה?
בגלל שהשם
פה מעביר תהליך סדור את יחזקאל וגם ביחסו לגולה. הוא בעצם בהתחלה אומר, אתה פה, אבל בעצם אתה בירושלים, ירושלים היא הנושא. אתה, 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 אתה על פרק י' א'. פרק י' א', כשהוא בירושלים מתברר שבעצם יש לו את ה, נקרא את הלגיטימציה האלוקית, בכלל לחזור לגולה כי היא הנושא. היא הנושא בעיני הקדוש ברוך הוא, הם הגאולה ושם זה הגלות. אם זה הגאולה ושם זה הגלות, אז הגיע הזמן, אומר השם, שאני עכשיו אשלח אותך לדבר איתם. וכשהוא בא לדבר איתם, נמצא לכם בית מרי יותר גרוע אפילו ממה שחשבנו, כי אז זה היה עוד אולי ופה זה לא. ועכשיו אנחנו בנקודה שאומר, אבל עכשיו אני שולח אותך למשל כזה, שיכול להפוך את הכל, שוב המילים, אולי יראו כי בית מרי אמה, זה מאוד מאוד, מילים מאוד מאוד חשובות. בבל. זה הפתעה פה, את זה אני בא לחקור, בדיוק. מצד אחד מתחיל לדבר איתם, הדבר הראשון שעולה זה כמו שידענו מראש. בשליחות העקרונית שלו שבעצם הוא נשלח, הוא שם בסביבה שלהם, הוא אמר לו, בית מרי, אכן זה הוכח. אברבנאל אומר, איפה זה הוכח? וזה שעכשיו סיפרתי להם כל מה שהיה ואף אחד לא שם עליו. אז אברבנאל אומר, אף אחד לא שם עליי בדיבור, אולי במעשה. שזה יותר מוחשי, יותר חי, אולי זה מה שיגרום להם, ככה הוא מסביר. הבאתי אותו רק כדי להגיד, מה?
זה אנחנו הולכים לפי התפיסה של כל המסים שהוא עושה בהתחלה, בגלל זה לא היה לעיניהם.
לא משנה. גם אם זה היה לעיניהם, עצם זה שהוא לא היה דיבור איתם, אין הרבה ציפייה מהם. רגע, כשהוא אמר להם הכל, פה, אז בכלל יש ציפייה, אוקיי, אז מה אתם מול זה? אומר רב רבנן, הוא אמר להם, לא היה לא ניד ולא זיע ושום דבר לא זז, צריך פה מעשה יותר חזק. לא. כן. לא, 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 לא. אבל עצם הוא לא יראו. ברור. אבל אני אומר, מצד שני יש פה כאילו סתירה. אולי יראו כי בית מרי אמא, אבל הרגע אמרתי שלא ראו ולא שמעו, אז מה הציפייה בכלל? אדוני, מה המשל שהוא אומר לו לעשות? מה המעשה הנבואי שאומר לו לעשות? הוא אומר לו, עשה לך כלי גולה, וגלה יומם לעיניהם, וגלית במקומך אל מקום אחר לעיניהם, אולי יראו, נקודה. אני, אפילו לפני אולי יראו. מה המשל? כאילו מה המעשה? אני קודם אומר למשל, מעשה נבואי. המעשה ממשיך בפסוק ד' והוצאת כליך ככלי גולה יומם ואתה תצא בערב לעיניהם כמוצאי גולה לעיניהם חתור לך בקיר והוצאת בו מה החידוש במעשה הנבואי הזה? בפועל מה שהוא אומר זה בעצם תתחפש לגולה נכון? תתחפש לגולה תתנהג כגולה וזה אולי ישנה את כל התמונה מה הרעש הגדול כאילו שאתה יכול להוביל? למה זה יכול לשנות את הבית מרי שהוכח שם בית מרי לאולי יראו? נכון? זו שאלה מה אתם אומרים? מה אתם בזה?
אנחנו ראינו שיש מפורשים שאומרים
שהאנשי הגולה, בכל ירושלים, של סוג של שמים על זה, זה רק לא
עושה את עושה את עושה את עושה
את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה את עושה אבל עדיין, לתוך המצב הזה שהם בית מרי, וכבר זה הוכח שהם בית מרי, למה מעשה, איך בדיוק המעשה הזה אמור לחדור ליבם? אני רוצה להציע משהו שאני חושב ש... וגם לבסס אותו מתוך הפרק. כשחזקאל עשה את המעשה הנבואי הזה, הוא לא גילה להם מראש שזה מעשה נבואי. הוא פשוט עשה. מה הוא עשה? בואו נראה פה משהו, בפסוקים יש פה... שתי מילים שדעתי שופכות אור חדש על מה הוא עושה בכלל. אני קורא שוב פסוק ג' אתה בן אדם, עשה לך כלי גולה, וגלה יומם לעיניהם, וגלית ממקומך, אל מקום אחר לעיניהם. מה זה אומר אל מקום אחר? מה יחזקאל עשה בפועל? בהתחלה, לפני ששמתי לב למילים האלה, אני דמיינתי שהוא עושה כזה כמו שעושים ביציאת מצרים, נכון? שם תרור על הזה, וליל הסדר. בשביל אותם צורות וסמלותם, ילדים, תשאלו, 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 נו, 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 כך כליה ואגוזים, יופי, כל הכבוד. זה לא מה שעושה. חזקאל עבר דירה. פה יש, אגב, מחלוקת המפרשים, האם זה היה דירה אחרת באותו עיר או שהוא עבר עיר? עמלבים. אני עם עמלבים במובן הזה, ואני אסביר למה. יחזקאל יוצר פה מפץ גדול מבחינתם. הם, הנושא שלהם באותם השנים, זה אנחנו גלינו, אבל מראש גלינו עם יהויכין, גלינו מתוך הבטחה של ירמיהו להשתקע בגלות, זה המקום שלנו, ועכשיו אנחנו תפקיד שלנו להיות פה. וחזקאל אומר, חביבים, קדימה, גלות. בעצם אחד, אני חושב, לא רוצה עכשיו מין להפריז, אבל אני חושב שאולי הפחד הכי גדול שמי שנמצא בגלות ואין לו מקום, זה בעצם לגלות שוב. אין לו שום ביטחון על כלום. הוא לא עכשיו אמר, הוא לא שם כותרת, מעשה נבואי, המשל, מעט יחזקאל, במאי, לא, לא, לא. הוא פשוט גלה. הוא פשוט עבר דירה, ואתה יודעים, כל השכנים וזה, בטח רצו לגור קרוב אליו, בטח כאילו, הוא רואים שהזקנים היו אצלו בבית, אני לא יודע, אולי הם עכשיו שוב באו, הם באו לפני, באו אחרי, הם באים שוב, יחזקאל לו בבית. או, שנייה. עכשיו, יש פה משהו מאוד מיוחד, כי מצד אחד הוא עובר דירה, מצד שני אומר לו, לך תחזור בלילה, ושוב תגלה, תחתור בקיר, פה אני כבר מתקשה להבין בפועל מה היה, אבל שוב, צריך לסגור את ההקשר. או, מה? מישהו מפרש ככה?
אמרתי לו שזה קורה
בשני מעברים. לא שהוא חזר לדירה הראשונה. זה לא שמתי לב.
אבל גלות השלישית היא צריכה להיות כנראה לדירה נרחב מהשתיים.
שנייה. הוא ביום עבר דירה. הוא גר ב... לא יודע מה, ב... קיצור, לא מכיר את הערים של בבל, אבל...
הוא
עבר
תל אביב אחר.
ואז אחר כך, בלילה...
הוא עובר לרחל.
זה לא שמתי לב. הבנתי. מעולה, עוד יותר טוב.
ואז... חוזר,
אה, אז הוא כן חוזר.
כן,
אז החוזר הזה אני קצת מתקשה בו, כאילו מה הם חשבו, אבל זה ברור. הוא סיבלט שם. ברור, אין לי בעיה שזה כותרת, אבל מה אתה מרוויח? לא, אבל הוצאת כדיך כדי גולה יומם, ואתה תצא בערב ונהיה במוצאי גולה.
המעביר ישר למביא את המסעית להפקח את הכלים לשם. זה ג' אבל בדלת יש שני תיאורים.
לא, לא רק זה, כן. לא, זה מפורש גם פסוק ז', ואז כן כאשר צוות, תקלה יוצאת כרגע לא היומם, ובערב חתרתי לי בקיר. אתה אומר כאילו שני שלבים של אותו מעבר דירה, בהתחלה הוא הכין, ואז בערב חתר. בסדר, אולי יותר טוב ככה.
מה שהיא לא בלב. בגלל שבאת עשה, כאילו, הרסת על ידיים, עוד יום.
פחות משנה לי, אבל אומר, גם אם הוא לא גלה, אז פחות משנה לי אם הוא עכשיו הביא מסעית וירז את כל הדירה שלו, או שבפועל לא מצאו אותו, דפקו ואמרו, תקשיב, השלטים האלה, עברנו, חפשו אותנו ברחוב כך וכך. הוא לא, הוא גולה, מבחינתם הוא גולה. אני אומר, זה מבט חדש על הפסוק, אני מפתחם. לא אני מפתחם, כן. אני מפתחם כאשר עשיתי כנס אליהם. מה זה אני מבטחם? זה לא רק המעשה שעשיתי, אלא יחזקאל הוא ראש הגולים. לא יודע אם הוא ראש, קצת משהו שהזקני ישראל באים לפניו וזה לאורך הספר, אבל הוא אחד המרכזים שבגולים, והוא בעצם אומר, אני עכשיו הופך להיות מופת לאנשי ירושלים. קודם כל לכם, ואז לאנשי ירושלים. אז מה יש לנו פה? המעשה הזה הוא בהחלט מרעיד לב. זה לא עוד נבואה על ירושלים ובואו נדבר על מה תגידו לשליחים שבאים. אלא זה קודם כל הוא מזעזע עליהם את כל העולם. הוא אומר, אתם חשבתם שהכל בסדר וזה? לא. אתם עכשיו עומדים לחוות. עכשיו, בשביל מי זה? למי זה מיועד? הפסוק הזה שקראתי, אני מבטחם, הוא אולי הייתי אומר הפסוק המרכזי בסוף, בפרק. פסוק י' א'. אמור. זה אחרי שהם שואלים אותו מה הוא עושה. אז הוא עונה להם, פסוק י' הנשיא המסע הזה בירושלים, כלומר אני מדבר על ירושלים, אבל על פסוק י' יש קביעה מאוד חדה וברורה שצריך להבין אותה. אמור, אני מופתכם, כאשר עשיתי כן יעשה להם. אז רגע, אז מי, אל מי אתה מדבר? אני מופתכם זה אומר, כמו שאמרנו כל הכותרת של הפרק הזה, מתחיל שלב חדש ספר חזקאל, אני מדבר אליכם. המעשה הנבואה הזה הוא אליכם, כמו שאמרנו, הם מבינים אותו. אנשי ירושלים אפילו לא יודעים כל כך מה זה מעבר דירה של... מקסימום, לא, קיצור, אבל אני מבטיחם כאשר עשיתי כן יעשה להם, במילים שלי, אני מבין את זה ככה. עד עכשיו דיברתי עם אנשי ירושלים. וזה היה פרט שולי שאני בכלל נמצא בבבל. עכשיו, כל העולם השתנה. אני מדבר אליכם בשפה שלכם, ודרככם יהיה בכלל מובן מה אני עושה בירושלים. הם לא יודעו להבין את זה, הם לא רואים אותי. אני עכשיו מדבר אליכם, כאילו פונה אליכם, אני מבטיחם, זה אומר, אני מדבר אנשי הגולה, כי הם הפכו להיות הכתובת. המצב השתנה. ואליכם...
מופתכם ולא
מופתכם? בדיוק, אני מופתכם, אבל... כלומר, אתם, המושא, אליכם אני מדבר על מה שיעשה להם. עד עכשיו דיברתי אליהם על מה שיעשה להם, ואתם אפילו תפורה לא הייתם. עכשיו אני מדבר אליכם על מה שיעשה להם, כי אתם הפכתם להיות הכתובת.
ובסוף יודעת, כמה פשעונים שהוא אומר להם, והם יגידו לאנשי ירושלים.
כן, אני אומר, אני בכוונה, אני כאילו קצת, בכוונה כל פעם לא נכנס לזה, כי הם פרשים כל הזמן עושים את החיבורים האלה, בסוף, מה רלוונטי שנדבר איתם. אני אומר, בכוונה הנביא לא נכנס לזה, ואחר כך צריך כל פעם לשבץ לפי המפרשים, רגע. אז נגיד פה, אני מבטיחם, כלומר, אתם תגידו להם, אבל לא משנה, זה הבדל עצום בין אני דיברתי איתם וזה, רק שהם לא ראו, אז אתם תגידו להם, לבין אני דיברתי איתכם על מה שיקרה שם. כמובן, אז תגידו, לא תגידו, אני חושב שפה זה כבר פחות, יותר מתעמם, כי... עכשיו, אז זה דבר ראשון. קודם כל אמרנו, כל המעשה הזה של כלי גולה זה מופנה אל הגולים, ורק כאילו בשלב ב', דרג ב' בכלל זה כאילו שהנוסע לירושלים. טוב, לא סתם נוסע לירושלים, אבל אתם הנושא, אליכם אני מדבר על הנושא הזה. ב', השפה היא שפה שלכם, העולם של הגלות זה עולם שלכם. וג',
לא הם הגיעו אבל.
שנייה, או, לא, נכון. רגע. שנייה, כן הם הגלו. זה קצת, מה הכוונה הם הגלו? הרי הם הלב שלהם כל הזמן לירושלים, אחמד עיניכם, אחמד לבכם, יהיה פה בספר. כשירושלים גולה, אז להם אין מעמד. אבל הוא אומר את זה בשפה, למה הוא אומר את זה במשל? אז זה מה שאני רוצה לטעון. הם הרי בית מרי. בוא נגיד בשפה של הרד"ק, הם בית מרי, והם עד עכשיו סרבו להגיד לאנשי ירושלים. עכשיו, כשהוא בעצם המוביל שלהם, שבעצם בא לפה, והכל כזה לכתחילה, כמובן מכל עדי אבן של הגלות, אבל לכתחילה הכוונה ביחס לחורבן, אז אנחנו פה במקום דווקא, וזה פתאום מתברר שלא, אתם לא במקום, הכל התנפץ, אז הם מבינים מחדש בכלל את החורבן, זה בשפה שלהם. אחרי אני טוען שהם יגלו, למרות שהם עומדים להישאר דווקא. אבל הוא אומר את זה בשפה, אתם רוצים עכשיו שנסביר לכם מה אתם צריכים להסביר? קדימה, אתם מבינים טוב מאוד מה זה יגלות? על זה אני מדבר. ופה יש עוד חידוש גם ביחס לאנשי ירושלים. אם תסתכלו בפרקים ד' ה' ו' ז' ח', אני אנסה לסכם אותם, מה אומר הנביא שיקרה בירושלים? בסיכום פשוט, כליה חורבן שעוד ושבר, נקודה. זוכרים שדיברנו על שלוש הצרות רעב, חרב ודבר. מה משותף להם? אז הראינו תוך פרק י' לפרק הבא, שזה הצרות המחלות. נכון, ראינו את זה מפורש, זוכרים? מי שלא שישלים, זה מאוד מאוד חשוב. למה כל הזמן חזר שם על דבר, חרב ורעב, שפה הוא שוב מזכיר את זה? כי בעצם אומר חורבן גמור. גם עכשיו, מה שהוא אמר לו, בעצם למשל השערות שם, גזיזה וזה, מה שהוא אמר בעצם? גזזתי את כל השערות, כלומר אין שערות, כולם כבר לא חיות, כבר מתו. וזה מתחלק לשלוש, לשלושה חלקים. דבר, חרב, רעב ורעב, אפילו טיפה יישארו, אבל גם אותה מזרה לכל חור, רוח וחרב הרגע אחרים, במובן הכי פשוט, זה אומר, זהו, כולם מתים. פה, מתחדש מבט חדש על ירושלים, לאור, על בסיס המבט הגלותי. והוא, מדובר פה פתאום על גלות ירושלים. זה לא אותו דבר. יש מה שנקרא חורבן ירושלים, ויש מה שנקרא מתחדש בפרק י"ב, גלות ירושלים. מה שאומרים פרקים ד' והלאה על ירושלים, זה כולם ימותו. מה שאומרים פרקים, פרק י"ב על אנשי ירושלים, ואגב, בפרק י"ד, זה יהיה הנושא בחצי הפרק הראשון, שדווקא מדובר על אלה שלא ימותו, דווקא מדובר על הגלות. וזה מבט חדש. וכמו שאמרתי, המבט הזה זה בעצם לקחת את המבט של אנשי בבל ולהכיל אותו על אנשי ירושלים. עד עכשיו שהנושא היה אנשי ירושלים, זה חיי ומוות, אין להם כאילו מצב צבירה כזה של גלות. מה זה גלות? גלות זה מוות, זה חורבן, זה אין כלום, לא נשאר כלום, זה הכל בטל. אבל כשאתה מדבר עם אנשי הגלות על ירושלים, מתברר שגם ירושלים עצמה פתאום נתפסת באור הזה. הוא דיבר עליהם למשל שהם מבינים, אבל גם התוכן, מה הוא בעצם אומר? אני מבטחם, בואו נראה עכשיו מה התוכן, עד עכשיו דיברנו על הכלי, למשל, ומה התוכן? בדיוק, כן? רק אני אמר, רק להבדיל, זה התובנה שאמרתי, זה לא בדיוק מה שהנביא אמר. אבל בפועל מה שהנביא אמר, שוב, תקרא את הפרקים ד' ה', אתה תמצא שם גם רסיסים של גלות. אבל מה שהוא אמר בגדול, שוב, 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 זה בעצם, נגיד, הוא תיאר את אדמת ישראל, שכולה פגרים מתים ומזבחות. או בא הקט, זהו, הכל ייגמר. בפרקים ד' ה', שערות, גזיזה, רק השאלה איך תמות, וזה השאלה. הוא היה ביטויים של הרחוק בדבר ימות והקרוב בתוך הבית. כל החלוקות היו בעצם רק איך אתה מת. נכון? מסכימים? זה מבט אחר לגמרי של אנשי הגלות. להגיד, בואו נדבר על אנשי ירושלים, אתם תגלו. שנייה, אז אני כבר אגיד, זה לא אותה שאלה בדיוק. תראה, אני לא יודע, יכול להיות, שם הוא בהחלט דיבר גם על האנשים. כל המשל השערות זה בעצם, זה מגמרי על אנשים. אתה אומר, אני מבין שאתה אומר, אתה אומר, כשר, אני לא יודע, אני לא יודע. בכללי אני לא מספיק קיינתי בזה, אני חושב שיש פה יותר הרבה מה לעיין. מתי, לפי הציוד הזה ממש מבט חדש, מתי זה מקום, זה הדברים מאוד עדינים. אבל אסף, אני אגיד לך, בפועל, זה מה שאמרתי, זה שני גישות שונות, שני בכלל הבנות שונות לאותו אירוע עצמו. הרי בפועל, מה שקורה זה שבעצם רובם מתים במיעוטם גולים. סתם בדרך הקרב וזה, לפי התיאורים, ככה נראה שהיה. אז בעצם במספרים גם של הגולים בירמיהו וזה, היה שבערה שרובם מתו, כמו שיחזקאל פה אומר, בדרך חדר הרב, מיעוטם גלו. השאלה, את הדבר הזה, איך אתה מתאר? אתה מבין? זה כמו אם אני אקח, סתם, לדוגמה מימינו שהרבה פחות חמורה ממה שהיה, אז גירוש גוש קטיף. גם לא יצויר שהמדינה הייתה מרשה שעכשיו שכמה יישארו שם בתור מסתערבים או בתור שערבים מרשו להם, בסדר, אין גוש קטיף, כאילו. וזה המבט עד עכשיו. פה מתגלה משהו אחר לגמרי. המבט של אנשי גאולתך, של הפרק קודם. כלומר, אין ירושלים, אבל יש קיום בגלות. אין ירושלים, אבל מה יקרה לירושלים? בסדר, זה כאילו כבר מובן מאליו הרבה ימותו, אבל יש המשכיות, הם יצטרפו לגולה, וזה המבט החדש פה על ירושלים. אז בואו נראה איך, איך שהוא אומר את זה בתוכן. אני מופתכם, כאשר עשיתי, פסוק י' א', אמור אני מופתכם, כאשר עשיתי כן יעשה להם, בגולה בשבי אליכו. כלומר, מבט חדש של ירושלים. מה יקרה לאנשי ירושלים? תשובה, שלוש מילים, בגולה בשבי אליכו. איפה מיטה, איפה כל מה שדיברנו, החבר, אחר, עדי ורב, לא. הכותרת פה, ירושלים הגולה. בסדר? ופה עכשיו יש עוד חידוש גדול. שפה, עכשיו נתמקד זה בדקות האחרונות שיש לנו, נתמקד בו. אני קורא פסוק י' ב', והנשיא אשר בתוכם, עכשיו יש פה מבט על המלך. אל כתף יישא בעלתה ויצא, שוב, אל כתף יישא בעלתה ויצא, בקיר יחתרו להוציא בו, פניו יחסה, יען אשר לא יראה לעין ואת הארץ. ופרסתי עליי את רשתי עליו, ונתפס עם צודתי, והבאתי אותו בבל הארץ כסדי, ואותה לא יראה ושם ימות. וכל אשר סביבותיו עזרו, וכל אגפיו עזרי לכל רוח, וחרב הריק אחריהם. א', זה מאוד יפה, אני דווקא מתחיל פה מהסוגריים, שהפסוק הזה ממש חוזר אל מה שהיה שם, וסביבותיו, שאת כולם עזרי לכל רוח, וחרב הריק אחריהם, אבל זה דווקא מדגיש את המבט השונה. שם, זה היה רמז לגלות. סביבותיו עזרי לכל רוח. אם לא היית יודע כלום בהיסטוריה, עכשיו הוא פיזר את השערות כאילו ככה ועוד חתך אותם בחרב, לא היית בכלל חושב שמדובר על גלות. פה, במבט הזה, החרב הריק אחריהם, זה דווקא התפל, והעיקר זה עזרי לכל רוח, כי הרגע קטן הוא שהוא הולך לבבל, אני ממשיך, ופה הוא פתאום מפרט את המבט דווקא של הזריעה בתור גלות, לא הזריעה בתור מוות. וידעו כי אני השם בהפיצה אותם הגויים וראיתי אותם ארצות, יש פה חידוש. וידעו כי אני השם מה זה? זה חוזר לפרק י' א'. עד עכשיו אמרנו, הם מתים, אין להם אחרית. פתאום פה מתברר האחרית שלהם. אנשי ירושלים יגלו. פה לא כתוב בכלל שהם ימותו, רק חרב הריק אחריהם, זה כאילו זה מאוד בקושי, וגם במסתם יש שם איתה. אבל מה כתוב פה? אנשי ירושלים יחו לגלות, ואז ידעו כי אני השם. הלאה, חידוש עצום שלא היה בפרקים ההם, והותרתי מהם אנשי מספר, מחרב מרעב מדבר. רגע, חרב רעב מדבר זה לא מיטות מחלות? לא, והותרתי מהם אנשי מספר. למען יספרו את כל תורותיהם בגויים אשר באו שם וידעו כי אני השם. בעצם מה שאומר ככה, מה שאתם כל הזמן תפקידכם בגלות, עכשיו אני מראה לכם גלות על גבי גלות, כדי שתספרו לירושלים שזה בעצם מה שנקרא לגלות. ואולי זה גם מה שזעזע אתכם, כי זה ממש מעולמכם, וזה מה שיגור לכם סוף סוף להגיד להם שהם עומדים להצטרף אליכם, אתם הרי אנשי גאולתך. בסדר? עכשיו אני חוזר להתמקד בנשיא בחמש דקות הנשארות. מה? מהמרכזיות של זה, הוא פותח וחותם את וידעתם כי אין השם. היה שם, אני אומר, אתה תמצא שם רסיסים של מה שכתוב פה, זה לא, בגלל שבסוף זה לא סתירה. כמו שאמרתי, זו אותה מציאות, רק פשוט מבט שונה לגמרי. אבל פה, זה בעצם מה שהוא אומר, עם ישראל בירושלים יגלה, ובזכות זה ידע כי אין השם, בזכות זה יתקרב להשם, זה בדיוק המתווה של בני הגלות, כמו שמתוארת בספר יחזקאל.
אבל למה אתה רואה?
אני אגיד לך, אם אני אסכם את כל השם עד עכשיו, אני אגיד את זה במילים כאלה. עד עכשיו הם בית מרי והם לא שמעו והם לא ראו, כי מה שהם ראו זה מה שיקר בירושלים. והמוקד מבחינתם, איפה השכינה נמצאת, במלאגה נמצאת לרעה, לחורבן וזה, זה בירושלים. עכשיו אולי יראו, כי עכשיו אני אסביר להם שהכל הפוך עם מה שהם חשבו. הם אנשי הגאולה ולא הגלות, זה סיפרתי להם הרגע וזה עדיין לא הזיז להם, אומר הרב בנאל. אבל עכשיו אני פתאום אראה להם שהם השפה, הם העולם שעומד להיות מוכל גם על ירושלים. זה יכול לזוז לגמרי, כי כמו שאמרתי, זה משנה את המעמד, את העולם, ובעצם אסביר להם שהם העיקר, וירושלים עומד להצטרף אליהם ולא הפוך. וכל הזעזוע, וזה מעוגן קודם כל בזעזוע, אני מתבסס פה על הרב בנאל, שבעצם אומר, דיבור הם לא שמור על מעשה, כן, אבל זה לא סתם מעשה. זה בעצם כאילו, כמו שאמרתי, מדבר אליהם, כשירושלים תגלה זה אתם גולים שוב. נא להבין שאתם לא כבר יושבים רגל לרגל בגלות ומחכים שיום אחד השם יגלה אתכם, אלא עומד להיות לכם עוד גלות שהיא בעצם כי ירושלים גולה. זה מובן?
סוג של, אני רוצה לגרום להגיד את הרוממות שלי, כאילו
להבין את התפקיד שלהם. לא, לא יראה את הרוממות.
כאילו להבין את התפקיד שלהם או כאילו, מה...
לפעמים התוכחה הרבה יותר חודרת דווקא כשאדם מבין את המרכזיות ואת הגודל שלו בעיני השם.
לא, כאילו, כשהם מבינים שהם העיקר, זה אמור
לגרום... לא את הרוממות המתכוון של עצמם,
כן.
כן. כן, זאת אומרת, במובן הכי פשטני, הייתי אומר, הוא מדבר בשפה שהם הישיר אליהם הבת, בכלל מדבר איתם. רק הסברנו את הרוב, שמופיע בכמה רבדים פה, שגם לא רק מדבר איתם סוף סוף, בכלל מתייחס אליהם, אלא גם מדבר בשפה שמזעזעת אותם, זה במובן, ברובד אחד מעל, מדבר איתם. מדבר בשפה שמזעזעת אותם במעשה הזה, שבעצם מביל אותם, מה יחזקאל עכשיו גולה, מה אנחנו שוב נגלה? עוד רובד עמוק יותר, זה שמסביר שגם ירושלים יקרה למה שהיא תצטרף אליהם ולא הפוך. צריך לשים לב פה לפסוקים על הנשיא, עכשיו נשארנו עוד 3 דקות. הפסוקים על הנשיא, איך כוח הנבואה מתגלה פה? הרי הרבה פעמים סתם, באופן, צריך להסתכל על הנבואה המבט הכי פשוט ולא יודע כלום. כשהנביאים מודיעים משהו על העתיד, הרבה פעמים עוזר לראות האם התרחיש הזה סביר או לא, האם זה מה שחשבנו שיקרה או שבעצם יש פה חידוש עצום. אני שואל שאלה פשוטה. אם היו שואלים אותנו ככה, ירושלים עומדת חס וחלילה לצערנו, אבל זה עומד לקרות, ליפול ביד הבבלים, וזהו. הייתי שואל אותנו, מה המלך יעשה אז? תשובה? ליפול עם כולם בראש מורם. כמו שעשה יחוניה. זה עתה. כלומר, לפני כמה שנים. עמד, יצא בראש עמד, עשה את עצמו לבבל. אז נגיד, לא להיכנע, זה כן להפסיד בקרב, בסדר, אז הוא יחתום על הכתב הקנייה. יחזקאל מחדש פה מבט מטורף. בלתי נתפס. הוא אומר, שהמלך מזרע בית דוד, שעיני כל עם ישראל עליו, עומד לברוח ולנטוש את כל העם שלו, ליפול ביד בבלים, והוא מנסה לברוח לארץ אחרת. זה התרחיש הלא סביר. זה מבט אחר לגמרי על מה זה הגולה שעליה מדובר פה אנשי ירושלים. ובעצם אומר, אני מבטיחכם, אני לא סתם מבטיחכם של כל עם ישראל שאתם תלכו בגולה כמו שאומר בפסוק י' א', אלא זה במובן הנובע יותר כואב. מי שיוביל את הגולה הזאת, שבעצם מתנתק מירושלים, עוד כשכל העם בא, זה צדקיהו. אבל לא רק זה. פה אני רוצה להגיד מבט מאוד... מה? לא, הוא יוביל במובן של להתנתק מירושלים. הגולות, אמרתי, יש כאילו להיות תמות נפשים פלישתים. מירושלים אנחנו איתה, ואם היא נחמת כולנו מתים. זה היה מבט עד עכשיו. פה מבט לא. יש חיים אחרי ירושלים, ושם דווקא השם יש. צדקיהו היה הראשון כאילו שילך פה לגובל, נכון? הוא אומר, הוא ינסה לברוח, אבל לא עוזב את ירושלים, ויש לזה המשך. וברסתי את רשתי עליו, והתפס עם צודתי, וימות, לא כתוב ימות. והבאתי אותו בבל לארץ כסדין, ואותה לא יראה ושם ימות. כלומר, הוא בעצם אומר, אני לא סתם מבטיחכם, אני רוצה לספר לכם מה אומר לקרות למלך, ויש פה ממש נבואה מפורטת מאוד, שהיא בלתי סבירה במבט אנושי. המלך ינסה לברוח, על ידי חתירה בקיר. פה מבט ממש חשוב וחדש על החתירה בקיר. זה לא רק כאילו מין לעשות רעש או להסביר להם משהו, זה פשוט טכנית, פיזית מה שאומר לקרות. רש"י כותב בירמיהו, שכתוב שהמלך ברח דרך גן המלך, שהייתה לו מנהרה מירושלים אל ערבות יריחו. כמה זמן לוקח לחפור מנהרה כזאת באמצעים של פעם? כמה שנים? אנחנו מדברים, מה שאומר לקרות עוד 5 שנים הוא מספר. זה לא רק ברגע החורבן, ברגע האחרון שהמלך בורח. יחזקאל מספר על מה שקורה בימיו או בשנה הבאה. זה לא יאומן, זה בגידה. בגידה ברגע המשבר, אבל שמלכות בית דוד פשוט בורחת, משאירה את כל העם שם. מה זה בורחת? היא, עצם זה חפירת המנהרה הזאת, שבאותם שנים הוא עוסק בה, היא לא נתפסת. החתירה בקיר של יחזקאל, שוב אני אומר, זה לא רק איזה משהו תיאורטי של תגיד, לא יודע, כמובן יש איזה קשר, סוגיה עכשיו כללית, פה יש את החטא אפל בפרק י' ג' וזה. אבל קודם כל זה נבואה ממש שמודיעה, כי הוא אומר שהמלך צדקיהו יחתור בקיר, שימו לב גם, קצת המשמעות היא לא רק עתידית. איפה זה? סתם, תראו המילים, והנשיא אשר בתוכם אל כתף פיסה בעלתה ויצא, בקיר יחתרו להוציא בו. מה זה בקיר יחתרו להוציא בו? הכוונה למקוש האחרון, מן הסתם גם זה היה, שכדי שלא יגלו את המנהרה, צריך להוציא את האבן הסודית עם הטבעת, אבל לא, זה אומר עכשיו שנים, יחתרו בקיר כדי שהוא יציב ברגע המבחן, זה אומר ייאוש מראש ונטישת העיר מראש. קודם כל, אני אומר, רציתי להצביע על הדבר הכי פשוט, כוח הנבואה. הנבואה עומדת ואומרת, ולא רק זה, גם בסוף הפרק, לא הספקתי להגיד את זה, בסוף הפרק, מה שאומר זה לא ירחק, זה עכשיו, זה באמת עכשיו! זה עכשיו במובן הכי פשוט. הם אומרים, לעתים רחוקים הוא ניבא, זה... לא, 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 חברים, זה כבר לא ככה. אני מדבר איתכם על מה שעומד לקרות עכשיו. תראו כמה פרטים, סתם, כוח הנבואה לראות פה. המלך יברח, בכלל לא תוכל סביר. ב' הוא יברח במנהרה, ג' יתפסו אותו, יביאו אותו לבבל וינקרו את עיניו. כי הוא אומר שהוא יבוא, איך הוא יבוא לבבל בלי לראות אותה. זה פשוט, גם הנבואה, גם כשהיא בגלות, גם כשהיא ברגע החורבן וזה, כוח הנבואה, וזה בהחלט מזעזע אותם. כלומר, מה, אתה רוצה להגיד לי שהמלך הזה יעזוב? כאילו, עד עכשיו חשבנו שהם העיקר, יש לנו כל הזמן מקפות מצפון, אנחנו בכלל פה, מה ברחנו, הם בכלל שם, הם העיקר, אם זה ההתמודדות, חזקאל אומר, לא, 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 איתכם אני מדבר, הם, הכל כבר קרס, הכל קורס עכשיו גם כשלא רואים את זה. חתירה בקיר. טוב, תם זמננו, ערבית, עזרת השם, שיחים הלאה.